נצא מחוץ קוצי הבריחו שכינתה. אנחנו קודם כל, למרות שהיא לא נמצאת, מודים לגברת תואתי שהזכירה לנו לעשות את השיעור בבית, בית שהוא מלא תורה, וכמובן שהשיעור יהיה לעילוי נשמת בעלה אדון תואתי, זכרונו לברכה, ולהבדיל לרפואה שלמה של כל חולי עמו ישראל. החלטתי בשלב הזה, בגלל שאנחנו דנים בעניין של סדר היום של ישראל, והגענו לשלב שהוא שלב התפילה, אבל לפני שאני נכנס אל תוך עובי הקורה, אני חייב להתייחס לפן הכללי, כי כך נהגנו בקודש, ללכת מן הכלל אל הפרט ולא להפך. עכשיו, מכיוון שהכלל הזה הוא כל כך כלל, שאני לא יודע כמה שיעורים זה ייקח כדי לגמור רק את הכלל הזה לפני שניגשים לפרטים, על כל פנים אנחנו נתחיל, ובעזרת השם נראה איך הדברים מתקדמים. העניין של התפילה בכללות, זהו הנושא המרכזי שאנחנו עכשיו מתחילים בו. השיחה עם השם מרחיבה את הנפש. עצם העובדה שאדם מדבר, יש לו שיחה, יש לו קשר בלשון נוכח עם הקדוש ברוך הוא, זה פשוט פותח את נפש האדם. מה זאת אומרת פותח את נפש האדם? לא שנפש האדם סגורה, אלא שהיא נעולה ומחוסה וצריך להוציא אותה, צריך לגלות אותה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו כלי מיוחד כדי לגלות את התוכן הפנימי שלנו. הכלי הזה הוא הדיבור. עניין הדיבור מיוחד הוא אצל האדם, והוא בבחינת רוח ממללה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, אחד מזוויות הבריאה שבאדם עצמו זה כוח הדיבור. מה זה רוח ממללה? רוח שמסוגלת לדבר. ולדבר בעברית זה מלשון דבר, כלומר רוח שהיא לא סתם רוח באוויר, אלא מסוגלת לעשות דברים. זה נקרא רוח ממללה. בדרך כלל רוח לא עושה שום דבר, זה סתם רוח. כאן יש רוח ממללה. רוח שיש לה מילה. רוח שיש לה כיוון, שיש לה בניין. כלומר, רוח שמגשימה. ולכן, על ידי התפילה, יוצא ומתגלה החלק הסגולי אלוהי שבו. זה נקרא להרחיב את הנפש. אני מוציא החוצה, דיברנו על זה בשיעורים שנה שעברה, שלשון דיבור זה דלת בר. בר זה בחוץ. להוציא החוצה את הכוח, את הבניין שהוא בחינה דלת. אני יודע שזה קצת קשה לחזור לכל העניינים אחרי ההפסקה הגדולה, אבל הדלת היא הבחינה המגלה. בחינה דלת נקראת הבחינה שממנה אפשר לראות את הדברים. כל דבר שהוא על בסיס דלת, ארבע, הוא בניין נוקבי, שהוא מגלה. מן הפנים אל החוץ. כשאני אומר מן הפנים אל החוץ, אני מתכוון לומר מן הכוח אל הפועל. זה לא סתם פנימי וחיצוני. כי פנימי זה דבר שהוא אמיתי, זה שורש, וחיצוני זה ביטוי. זה נקרא כוח הסגולה של הדיבור. התפילה בנויה מצירופי אותיות ותיבות שסודרו על ידי 150 זקני כנסת הגדולה ברוח קודשם עבור ישראל. 150 אנשים גדולים מאוד שנתנו לנו סימנים, כי אותיות זה סימנים, אות זה סימן, אות זה סלט, ותיבות. מה זה תיבות? תיבה, תיבה זה כלי. כלומר, סימנים ותיבות כדי לאפשר לנו להוציא את כל המנגנון הפנימי שמחיה אותנו כלפי חוץ. כלומר, אנשים שיש להם רוח הקודש, תכף נראה, הגמרא במגילה י"ז אומרת לנו שיש רוח הקודש לאנשים האלה. מה זאת אומרת? שמי שיש לו רוח, כן, שהוא מקודש, אז הוא יכול לטפל בדבר שקשור לרוח האדם, רוח ממללה. אז התפילה ניתנה לסדר על ידי האנשים האלה שהם בעלי רוח, אבל לא סתם רוח, רוח הקודש. והנה דיוקים גדולים יש בסדר התפילה, והם מתאימים לשורשי נשמות המתפללים לפי הנתיבים השייכים להם. במקור הייתה תפילה מיוחדת לכל שבט ושבט מישראל לפי ציור צינורות השפע המתייחסים לשורשו בקודש. כלומר, כל שבט ושבט היה לו נוסח תפילה מיוחד משלו, כי רק הוא בצינור שלו היה מסוגל לגלות את הדברים, להוריד את השפע ממקום השורש למקום התוצאה, דרך הצינור המיוחד לאותו שבט. וחוץ מזה, לכל אדם ואדם יש תוספות נפשיות פנימיות וגוונים שונים, שלפי הגוון שלי אני מסוגל לגלות מה שחברי לא יגלה. כלומר, אני צריך להיות אני, ולא צריך להיות חיקוי שלו או שלה. כי אם אני חיקוי של מישהו אחר, גם בסגנון שלי, אז בעצם אני מאבד את עצמי, כי אני הופך להיות הוא. אז הופך להיות שני כמוהו, ולכן אני הופך להיות מיותר. אז יש בעיה בדבר הזה. לכל אחד ואחד יש סגנון מיוחד, והוא לא צריך לאבד את זה. לא צריך להיכנס לתוך מנגנון שהוא בנוי ולהיסגר שם ולא לפתוח את זה. חז ושלום, עד רבה. בתוך התפילה יש מלא מקומות שאדם יכול להוסיף. כלומר, לכל בריאה יש תפילה משלה. כל בריאה בעולם הזה יש לה תפילה. יש את הסיר הידוע, כן, פרקי סירה, שכל התפילה של כל הבריאה כולה. הצמחים שרים, הם אומרים תפילה. החיות, הבהמות, וכל אחד לפי התכונה שלו מגלה לנו את התפילה המיוחדת לו. למשל, הכלב אומר, בואו, נסתחווה, ונכרע, נברכה לפני השם אלוהינו. בואו, בואו. השור אומר, הודו לשם, תגעו געה. וכו' וכו'. כל בעל חי יש לו תפילה משלו. תפירת ההוויה. הגמרא בירושלמי, במסכת ברכות פרק ב', הלכה ד', מלמדת שמתוך 150 זקני כנסת הגדולה, היו 80 נביאים. כלומר, מתוך 150 שהם היו, שכתבו לנו את נוסח התפילה, היו 80 נביאים שם בפנים. זאת אומרת, שזה עניין של נבואה. התפילה הזאת היא חלק נבואי. אנחנו מקבלים את הצינור הכי מתאים לומר ולגלות את הפנימיות כלפי חוץ. תכף נראה, אני כבר נתתי לכם כיוון בלי שהרגשתם של מה זה תפילה. אבל לאט לאט אנחנו נמקד את העניין ונבין בעזרת השם, מהי סגולתה של התפילה? בשביל מה אנחנו מתפללים? מה זה תפילה בכלל? ולכן גם אם לא נוכל לעמוד על תוכן הסודות הנוראים הגנוזים בה, כן, בתפילה, הנה אפילו הרובד הגלוי והפשוט שבתפילה, הוא לא אומר כבוד. זאת אומרת, אם אני לא מבין את מה אני גורם על ידי הדיבורים שאני מוציא, לפחות קצת המילים, לנסות להבין מה אני אומר, כל זה כבר, רק לימוד הפשט של המילים, אנחנו לא מתארים לעצמנו מה הולך שם. כלומר, יש לזה כולו אומר כבוד, יש לזה משקל, יש לזה כובד, יש לזה השפעה. כל מילה ומילה שאנחנו אומרים, שום דבר לא חוזר לכם. רק הקדוש ברוך הוא מחליט מתי. לפעמים אתה לא מוכן, אז אתה לא רואה. אבל תפילה שאמרת בכוונה, אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא לא שומע ולא עושה. אין דבר כזה. דרך אגב, אנחנו לא מתפללים כמו שצריך, כי אנחנו חושבים שלא שומעים לנו. אנחנו מתפללים כי כתוב, כי גדלנו ככה, ואנחנו אומרים את המילים שכתובים, אבל אנחנו לא בטוחים שמישהו ממש מקשיב, לא תמיד. כשאנחנו פתאום נזכרים שכן מישהו מקשיב, התפילה הופכת להיות חזקה מאוד. כי בעמידה זה נסיעה גדולה. יש מקומות שהיית בריכוז עצום, יש מקומות שבכלל לא היית. יש מקומות שאתה קצת נמצא פה וקצת לא. יש מקומות שפתאום התעוררת. יש מקומות שנרדמת. יש מקומות שיצאת לכיוון אחר. אתה לא תמיד שם לב לכיוון שאתה נמצא בו בתוך התפילה. לפעמים אתה אומר כמה מילים רצופות, ואתה פתאום מתעורר ואתה אומר, רגע, איפה הייתי? אמרתי דבר ברך עלינו או עוד לא? למה? כל רגע שאני קצת יוצא, זה רגע שאיבדתי את הקשר, כביכול את האמונה שמישהו מולי עומד, שכינה מולי עומדת, ומקשיבה לכל מילה ומילה שאני עומד. אז יש לנו נפילות, ירידות, אבל על כל פנים צריך להמשיך. אסור לעצור. לא לעצור גם לדברים ה... כביכול שאנחנו מקבלים בתוך העמידה, ולא לעצור בגלל שאנחנו במין דיכאון כזה מהצד השני. גם אנשים שמכוונים, ופתאום באמצע העמידה הם רואים דברים, ויש להם גילויים של כל מיני בחינות, לא חשוב עכשיו, כי כל אחד ואחד יש לו את הגילויים שלו, מהסגנון שלו, גם בזה אסור לעצור, ולהגיד, איזה יופי, ברוך השם, מה אני רואה עכשיו לאן הגעתי. ברגע שאתה אומר את זה, אתה יוצא מהתפילה. אתה מקבל וממשיך. אתה רואה וממשיך ללכת. לא עושים. זה דבר חשוב מאוד. אנחנו חוזרים ללך לך, של אברהם אבינו. תמיד הולכים. אתה רוצה לחשוב? תחשוב. תוך כדי הליכה. אתה רוצה ללמוד? תלמד. תוך כדי הליכה. תשימו לב בזוהר הקדוש, תמיד רבי שמעון ורבי יוסי היו בדרך מהלכים. וכל דברי התורה שלהם זה בדרך. לא עושרים. כל עם ישראל זו הליכה אחת גדולה, מהגאולה הראשונה עד לגאולה האחרונה. זו גאולה אחת, זו אותה גאולה. הגואל הראשון מתחבר לגואל האחרון. ככה אומר הרב קוק בצד. דרך אגב, כשיוצאים ומשחררים את המדרגה הפנימית שלנו, אז גם אנחנו שומעים את השירה. כן, זה השבת שלנו, שבת שירה. למה? כי הצלחנו לצאת ממצרים. ברגע שאתה יוצא ממצרים, לא במובן הטריטוריאלי, כן? אלא במובן הנפשי, הפנימי, ברגע שהשתחררת מהכלא, באופן אוטומטי אתה שר. אז ישיר משה ובני ישראל, כאילו כולם מכירים את השיר. לא חילקו להם פליירים לפני. כולם שרים אותו שיר עם אותן מילים. מאיפה? מאיפה הם יודעים? נבואה. הם פשוט שומעים את השידור הפנימי שעכשיו מסודר ברדיו האלוהי. ואז כולם חוזרים על המילים שהם שומעים, אף אחד לא משקר, וכולם אומרים אותם מילים פלא. לא כתוב שמשה אומר משהו והם חוזרים. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה, כולם שרים ביחד. הרבה חשבו שהתפילה היא אמצעי. נכון, אם אני שואל אנשים ברחוב, מה זה תפילה? זה אמצעי, כדי להשיג משהו. הרבה חושבים את זה. להשגת דבר מבוקש שהוא עליון ממנה. זאת אומרת, התפילה זה רק הסולם, ויש לי משהו שאני רוצה להשיג. והנה לא די שמחשבה זו גרמה לטפטוש האמת, זה לא נכון הדבר הזה, תכף נראה, אלא שבנוסף לכך היא גרמה לאותם הטועים מניעות נפשיות עמוקות בדרכם אל התפילה. הם לא יודעים מה זה תפילה, אז הם טועים בטט ובטף. שהרי מטבע האדם הוא שאינו מוצא סיפוק באמצעים עצמם אלא בתכלית. האדם, הטבע שלו זה שהוא לא מבין תהליך. הוא לא יודע מה זה תהליך. הוא רוצה תכלס. הוא רוצה שורה אחרונה. תשאלו אנשים אם אנחנו בגאולה, יגידו לכם, לא, עוד לא ראיתי את המשיח. ברגע שאני אראה את מלך המשיח, אז אני אגיד לך שזה גאולה. אז מה שהם לא יודעים, זה כשהמשיח יבוא, יש עוד תהליך. זה לא נגמר. ואז מה תגיד? זה עוד לא גאולה. אז הוא יעשה את מה שהוא צריך לעשות. ושהוא יעשה את מה שהוא צריך לעשות, זה עוד תהליך. כי אחר כך צריך לעשות עוד דברים אחרים. אז מתי תהיה הגאולה? אני שואל אתכם. אתם חושבים שגאולה זה הגילוי של האיש? מי שלא מבין שכל יום בתהליך הזה הוא חלק מהגאולה עצמה, הוא חי בייאוש. הוא תמיד מחכה לנקודה שלעולם לא תבוא. כי אין נקודה כזאת. יש רק תהליך. הכל תהליך ולא נגמר. אם אתה חושב שהתפילה זה תהליך, כלומר זה רק אמצעי, אז אתה לא מתייחס לתפילה. למה? כי זה לא אכפת לך. אתה רוצה את הדבר שהתפילה עוזרת לך להציג. אז מה קורה לתפילה? אתה מזלזל, אתה כבר לא מבין מה החשיבות שלה. כי זה אותו דבר, זה אותו תהליך. כלומר, אם היום, יום רביעי בשבוע, לא הבנתי שזה היה יום רביעי מיוחד בתהליך הגאולה, שכבר התחיל, אז פספסתי עוד שלב אחד בגאולה. בגלל מי? בגלל אותו יום שאני מחכה לו, שאני לא יודע איפה הוא. וכיוון שהתפילה נתפסת אצלו כאמצעי למבוקש, זה רק אמצעי, שעליו הוא מתפלל, אני רוצה את הדבר הזה, אז אני מתפלל בשבילו, אבל התפילה זה לא כל כך חשוב, זה רק עוזר לי להשיג, הרי שמתרפא ושר ממנה. אין לו כוח בתפילה. הוא לא מאמין בתפילתו. הוא לא מאמין במה שהוא אומר עכשיו. כי זה רק כדי להשיג משהו. זה כאילו שאני עכשיו נכנס לרכב ואני רוצה לנסוע לירושלים. כל עוד ולא הגעתי לירושלים, כל מה שאני עושה ברכב לא אכפת לי. זה לא נכון. חשוב מאוד לדעת שהדרך שמובילה אותנו לשם היא חלק מההגעה לשם. כי גם בירושלים אני ממשיך למצוא. אז לא כשנכנסתי לתחום של ירושלים עיר הקודש, אז מה קרה? הפסקתי למצוא. לא. אז גם שם אני ממשיך למצוא. יש עוד תהליך. ואני עוד פעם מזלזל כי אני רוצה להגיע לעוד נקודה אחרת. אז האדם לעולם לא שם לב לתפילתו, כי היא בשבילו היא רק אמצעי ולא תכלית. כלומר, הוא לא חי את התהליך, הוא רק מחכה, מסתוקק לנקודה שהיא בלתי נתפסת. לכן ההפך הוא הנכון. יש איכות עצמית בתפילה המאפשרת את חידוש החיים. מה זאת אומרת חידוש החיים? אני כבר נותן פה נקודה למחשבה. תפילה מאפשרת, בזכות התפילה, התפילה עצמה היא חידוש החיים. מה זה חידוש החיים? חידוש העולם. כל פעם שאני מתפלל, אני מחדש את העולם. למה? כי אני קורע את ים סוף מחדש. זה נקרא קריאת ים סוף. חיברתי קצת את זה לפרשה של השבוע. אני קורע את ים סוף. הסברנו בכמה שיעורים קודמים שים סוף זה ים שכאילו אין לי לאן להתקדם. אני תקוע, אני הגעתי לסוף. ולחצות את הים הזה, זאת אומרת שיש תמיד לאן ללכת, אפילו שזה נראה לי סופי. אני עדיין קורע את הים וממשיך, כלומר אני מגלה יבשה בתוך הים. אני מגלה דרך בתוך המים. אז מה זה עושה? זה מחזיר אותי למה? לבריאת העולם. מה עשה הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם? גם הוא כינס את כל המים, יקבו המים אל מקום אחד, ואז נראית היבשה. כלומר, הדבר שהקדוש ברוך הוא עשה במעשה בראשית, זה גם קריאת ים סוף. כלומר, קריאת כל הים כדי לגלות יבשה. זה הדבר הראשון שהוא נותן לנו, מחנך. אפשר לקרוע את הים כדי למצוא דבר שהוא דרך בשבילי. ואז אם אני מוצא את הדרך בתוך המים האלה, אז בני ישראל הולכים לתוך הים ברבע שעה. וזה התפילה. לתפילה יש את הכוח הזה, לחצות, לקרוע את הים. לעבור ולהתקדם גם כשנראה לי שזה עבוד. אתם זוכרים מה קרה לאשת לוט? כשהיא הסתובבה, היא בעצם מה עשתה? הפסיקה להתקדם. ואז היא נתקעה. היא הפכה להיות מלח. נסיב מלח. הרמז הוא עמוק. כשמפסיקים להתקדם בלו רגע אחד, נתקעים למלח. איך מפסיקים ללכת? תלוי. יש אנשים שהפסיקו ללכת לפני 10 שנים כי הייתה להם טראומה שם. אז כבר 10 שנים הם מסתכלים על הנקודה ששם הייתה טראומטית בשבילה, ומאז הם כבר לא התקדמו. הם נשארו תקועים כמו נציב מלח שם, במקום ללכת משם לפה. כל אחד בחיים שלו תקוע באיזה מנגנון שהוא מסתכל בו, ואז הוא גורם למסכים. אתם יודעים מה זה אישה? אישה זה הביטוי, נכון? הביטוי הממשי של הגבר. מסכימים איתי, כן? הגילוי, ההוצאה לפועל. אנחנו מדברים על האישה של מי? של לוט. מה זה לוט בעברית? מסך. ערפל. כלומר, האישה של לוט זה הביטוי של המסך, של הסגירה. אז מה אני כן צריך לעשות? אני צריך לצמצם. כי אם אני לא מצמצם, אני לא יכול לעבור. מה זה יקבו המים אל מקום אחד? מה זה קריאת ים סוף? זה לומר למים, זוזו ימינה, זוזו שמאלה. כלומר, אל תיקחו את כל השטח, תצטמצמו למקום מיוחד, כי אני צריך לעבור. אם אני מבין את זה, אז אני מבין שבעצם המים האלה שאני מדבר עליהם זה התורה. אין מים אל התורה. איך נקראת החוכמה? מי החוכמה, המים של החוכמה, נכון? ים החוכמה. אם אני לא תופס צמצום בתוך כל החוכמה הזאת, אני הולך לאיבוד אפילו בחוכמה. אז אני חייב לעשות צמצום במים האלה. ומה זה הצמצום הזה? תפילה. התפילה עוזרת לי לצמצם, למקד בתוך ים החוכמה, ולעשות לעצמי דרך לעבור כדי להשיג את החוכמה העליונה הזאת. כלומר, התפילה זה הצמצום של האור וזה הגילוי של האור. כשאני עושה מסיעור תורה ואני מתפלל, אז למרות שבסיעור התורה קיבלתי חידושים גדולים, אבל אם התפילה לא הייתה טובה, החידושים לא הגיעו ממש לעולם הזה. התפילה תאפשר לי לגלות את האור הזה שקיבלתי כאן. זה לא שזה שני דברים נפרדים, זה שני חלקים של דבר אחד. תכף נגיע לזה. הנביא אומר בישעיה י' א', ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים נחסים. זאת אומרת שאנחנו רואים שהחוכמה הולכת לחסות את העולם כמו מים, נכון? עכשיו מים זה סכנה. אם אין לי כלי שמאפשר לי לחצות את המים, או לפחות להיות על המים כמו תיבה, מילים, תיבות. אם אין לי מילים, אם אין לי טבע, אני לא יכול להיות על המים הגדולים. לכן אני צריך טבע, או טבעת נוח, או טבעת משה רבנו, זה אותו דבר. כלומר, מה זה טבע? זה טבע כדי לרחף על פני המים של החוכמה. אם אין לי את הטבע הזאת, אם אין לי את המילים, אם אין לי את הבסיס שהוא צמצום, כי מה זה טבעות, מה זה אותיות וצמצומים, אני לעולם לא יכול לקבל את אור החוכמה, כי אני תמיד נשאר בים הגדול ואני לא מוצא את הנקודה שדרכה, דרך שדרכה אני יכול לעבור. הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה. כל עוד ואין לי דרך בתוך הים, אז אני תובע חז ושלום בים החוכמה. אז זה צמצום האותיות, זה התיבות, זה הרוח. אלוהים מרחפת על פני המים, לא לשכוח. ככה התחלנו את התורה. לכן התפילה זה חידוש החיים, וזוהי תכלית ממשית. זה לא אמצעי, זה תכלית יותר מכל שאר הבקשות שהאדם מסתוקק להשיג. כלומר, אני עכשיו מחזיר את עצמנו למדרגה אחרת. אל תחשוב שכשאתה הולך להתפלל וכדי להשיג משהו אחר שהוא לא התפילה, אני כאן אומר לכם הפוך. כשאתה הולך להתפלל, תתפלל להתפלל. זאת אומרת שהתפילה עצמה היא תחליט. אל תחשוב שאתה הולך לבקש משהו אחר. אם אתה הולך לבקש משהו אחר, אז המשהו הזה שפה לידך הוא לא שווה כלום. אין לו משקל בכלל. כי זה לא בשביל זה, זה בשביל המשהו האחר. התפילה היא תכלית בפני עצמה. כי למה? כי בזכותה אני מחדש את החיים. אבל עוד לא הבנו מה זה לחדש את החיים. השיעור ארוך מאוד. אני מקווה שיש לכם כוח להחזיק מעמד. התפילה מחדשת, ממלאה, משלימה את החסרונות שבטבע. הקדוש ברוך הוא ברא עולם עם חסרונות, בכוונה. אנחנו צריכים להשלים את העולם הזה. התפילה היא זו שמשלימה את כל מה שחסר בעולם. תשימו לב לאן נגיע בסוף השיעור. העולם הזה מסתיר ומעלים את אור השם. ועל ידי התפילה, האור הזה מתגלה מחדש. ולכן עלינו להבין כי התפילה היא תכלית ולא אמצעי. כל פעם שאני פותח את הפה שלי לתפילה, אני בעצם ממלא עוד כלי אחד בעולם הזה שהוא ריק או לפחות שהאור לא מתגלה בו. מה אנחנו שואפים אחרי חידוש כזה? להתפלל כל היום. זה מה שחזל היו עושים. והאמת היא שאנחנו מתפללים כל היום. אני לא רק מדבר על מילים שאתה מוציא מהפה. יש מנגנון בתוכנו שהוא מתפלל כל היום, הוא לא מפסיק. הנשמה שלנו מתפללת בלי להפסיק. כל המהות שלה זה תפילה. היא רק מתפללת. אם היה לנו עכשיו מכשיר להקשיב למה הנשמה עושה עכשיו, היא תמיד בתפילה. יש אנשים שמתקרבים לנשמה שלהם. אז מה הם הופכים להיות? תמיד בתפילה. כי הם בדיוק לפי מה שהם בפנים. אבל מי שלא מבין את זה, מתרחק מזהותו הפנימית, אז לפעמים הוא מתפלל, כי צריך. הגיע הזמן. אני לא מדבר על תפילה כזאת. אני מדבר על תפילה אמיתית שהיא בעצם החיים שלנו. הרב קוק אומר שהתפילה היא האידיאל של כל העולמות. כל היש מתגלה כחטיבה אחת. אם אני יודע להתפלל, אם אני מבין מה זה תפילה, אני מגלה את הייחוד. ואשר על כן עלינו להגדיר מחדש את התפילה. זאת הייתה הקדמה, אז אני עכשיו, בעזרת השם, רוצה לחדש את העניין פה, להגביר מחדש מה זה תפילה. קודם כל, אי אפשר לברוח ממה שאמרו לנו חז"ל, ועוד מעט נגיע למה שאמרו חז"ל. אז מה זה ההגדרה? עבודה המחדשת את החיים. ככה הגדרתי את זה. כלומר, עבודה של חידוש החיים כל רגע. בלי הפסק. רק באופן כזה נבין כי התיבות היוצאות מפיו של כל מי שמתפלל יש בכוחן לתקן ולהשלים את כל חלקי הבריאה הריקים. למה הם ריקים? מחמת הצמצום. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה הוא צמצם. מה זה צמצם? העלים את האור, אני לא נכנס לכל הפרטים, העלים את האור. התפילה באה ומגלה את האור איפה שהוא נעלם. כלומר, אני רק מוריד את מה שמפריע כדי לראות את האור. אז כל תפילה עושה את זה. כתוב בבראשית רבה, ה-ח, שנקרא הקדוש ברוך הוא בשם ש-ד-י, נכון? על שאמר לעולמו די. כלומר, הצלב הראשון זה שהקדוש ברוך הוא אמר די. אז מה זה הצלב השני? זה מילוי הכלים, כי די זה כלי. אתם מבינים שדי זה כלי, כי זה צמצום. כשאני אומר עד כאן, אז עשיתי גבול. ברגע שיש לי גבול, יש לי כלי קיבול. אז מה אני עושה עם הכלי הזה? אני צריך למלא אותו. איך אני ממלא אותו? על ידי תפילה. כלומר, הקדוש ברוך הוא אמר שין דלת יוד, בזה שהוא אמר שין דלת יוד, הוא עשה כלי, ואני צריך לגלות את האור שנמצא בתוך הכלי הזה. זה נקרא תיקון. התפילה משלימה את העולם. ואם נעמיק ברעיון הזה נגיע למסקנה שהיא מהווה את הביטוי הברור לשותפותו של האדם במעשה בראשית. כלומר, כשאני מתפלל, אני נהיה שותף. אני מגלה כמה אני שותף לקדוש ברוך הוא. כי בשביל מה הוא ברא את העולם? אשר ברא אלוהים? לעשות. מה זה לעשות? מי עושה? אני. בני האדם עושים. איך אני עושה? על ידי שאני עובד. יש לי עבודה. אתם מכירים הגדרה של תפילה שמזמינה את המילה עבודה? עבודה שבלב. כלומר, יש לנו עבודה. היא לא עבודה תמיד. היא עבודה שבלב והיא נקראת תפילה, ככה אמרו חז"ל. כשאני מתפלל אני עובד. מהי העבודה? אני משלים את כל החסרונות שיש בעולם הזה. הפסוק בבראשית אשר ברא אלוהים לעשות מתייחס לעשייה זו של האדם. בתיקון הבריאה ובהשלמתה, ואשר על כן נקראת התפילה בשם עבודה. ומה שנאמר לאדם הראשון אחרי שהוא נח בגן עדן לעובדה ולשומרה. כן? בא ללמדנו שהיה משלים בתפילותיו את מעשה השם ומקיים בזה את חלקו בשותפות. אדם הראשון נמצא בגן עדן והוא נמצא שם בשביל מה? לעובדה ולשומרה. מה זה לעובדה ולשומרה? אמרו לנו חז"ל, לעובדה אלו מצוות עצב, אקטיבי, אני עובד. עכשיו אני הגדרתי את העבודה הזאת האקטיבית היא דרך התפילה גם. מה זה שומרה? לא תעשה. כלומר, אני נשמר מכל מה שלא שייך. אז לעובדה ולשומרה, שם מילים, שהם תורש לכל מצוות עשה, ולכל מצוות לא תעשה, במילה אחת. בשביל מה? הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ושם אותו בגן עדן, כדי שיהיה כל המצוות עשה נעשות על ידו, במילה אחת, כן? הוא עובדה. וכל מצוות לא תעשה, במילה אחרת הוא שומרה. ואני שואל אתכם, איזה מצוות יש לאדם הראשון? זה העובדה. איפה המצוות עשה של אדם הראשון? יש מצוות עשה של אדם הראשון? יפה, לאכול. מכל עץ הגן, אכול תאכל, הנה מצוות עשה. זה מה שיש לאדם, נגמר הסיפור. מתחיל להיות מאוד מעניין. כל המצוות עשה של אדם הראשון מצטמצמות, מתרכזות במה? באכילה, במצווה אחת, לאכול. וכל מצוות לא תעשה של אדם הראשון, ומעץ הדעת, טוב הרע, לא תאכל. איזה יופי. אתה אוכל, אתה עושה את כל מצוות עשה שבתורה, אתה לא אוכל, אתה עושה את כל מצוות לא תעשה שבתורה. כלומר, מה זה התיקון האמיתי שלנו פה? לאכול או לא לאכול? זהו. עכשיו, אני לא אומר לאכול, סטי. לאכול זה להפנים. זה להחדיר בתוכי מודעות. ולא לאכול זה לדעת מה אני לא צריך להחדיר בתוכי. שתי מצוות יש לי, כל החיים שלי זה רק שני הדברים האלה. מה אני כן צריך להפנים? ומה אסור לי להכניס בתוכי? נקודה. אם אני מבין את זה, כל הפרטים של כל המצוות שאנחנו מכירים, כולם בתוך שתי המצוות הללו. כלומר, התפילה היא בכלל לא באה לשנות דברים. התפילה היא באה רק לגלות את מה שגנוז בנשמה פנימה. כלומר, להחזיר אותי למה? לטבע האמיתי שלי, לגלות מה אני בפנים. בשביל זה התפילה באה, כן? לא לשכוח את השורש של המילה תפילה. ונרסון קשר. תפילה של ראש, תפילה של יד. שניהם ביחד תפילים. כלומר, תפילה של ראש, קשר של ראש. תפילה של יד, קשר של יד. קשר של ראש, מחשבה. קשר של יד, מעשה. זה רק שרים. התפילה היא קשר. יוצא כי התפילה ממשיכה את חידוש החיים אל תוך ההוויה כולה. כמה שאני מתפעל יותר טוב, מה אני עושה? אני רק מביא יותר ויותר חיים. כי הרי אמרתי שהתפילה היא חיים, היא גילוי חיים. אולם, אז מאיפה זה בא? הרי התפילה היא בכל זאת חלק מדבר גדול. היא לא הכל. אלא היא חלק מהגדול הזה, מהכלל הזה. מהחיים. מה זה החיים? מה זה החיים? מי מחיה את האדם? שלמה המלך אומר לנו, נכון? החוכמה תחיה. אם אין חוכמה, אין חיים. חיים זה לא רק לחיות וללכת ברחוב. חיים אמיתיים זה חוכמה. החוכמה תחיית בעליה. אדם שלא מגלה את החוכמה הזאת בחיים שלו, הוא לא נקרא חי. הוא אולי חי, נראה כחי, אבל זה לא נכון. הוא צריך כמה שיותר לחזור לחוכמה האלוהית הזאת, ואז הוא קם מתחייה. כלומר, תחיית המתים זה לא רק מתים שתקמים מגבעת שאול, מהקבר. תחיית המתים זה גילוי חוכמת השם. זה נקרא תחיית המתים. ומלאה הארץ דעה את השם כמיים לים מכסים בתחיית המתים. שעם ישראל מבין מה הוא עושה בחיים, והוא לוקח את כל האמצעים כדי לעזור לו לעשות את העבודה הזאת, למשל לבוא לגור בארץ ישראל, אז הוא גם חי. הוא חוזר יותר ויותר לחיים. מה אומר דוד המלך? ואני תפילה. ואני תפילה. לא ואני, ויש לי עוד משהו, איזה תפילה. אני תפילה. כל כולי הופך להיות תפילה, זאת אומרת, גילוי של חיים. לכן דוד מלך ישראל חי. וקיים. יוצא כי התפילה ממשיכה את חידוש החיים לתוך ההוויה כולה. אולם צריכים אנו להבין מהי עצמות החיים. מאיפה זה בא? הנסכת מאיתו התברך אל תוך ההוויה כדי לחדש אותה. ונראה לומר שמודבר על התורה. זה נקרא חוכמת השם, זה התורה. ואם אמנם נשלמים כל החסרונות של הבריאה כפי שכתבנו לאל, הרי שהדבר מתאפשר, רק על ידי האור האלוהי שהוא אור התורה, כי אור זה משפיע את עצמות החיים ממש אל כל ההוויה. כמו שאמרו חז"ל באבות, גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה. אז אני לא מבין, אמרתי לכם שהתפילה היא החיים, עכשיו אני אומר לכם שזה התורה. אני רוצה לכוון שבעצם אנחנו מדברים על דבר אחד. זה דבר אחד, אז מה כן? בדבר האחד הזה יש שני שלבים, פשוט מאוד. שלב אחד שהוא עדיין בפוטנציאל, ושלב אחד שהוא מתחיל להתגלות. זהו. השלב שהוא בפוטנציאל נקרא תורה. השלב שמתחיל להתגלות נקרא תפילה. אבל אל תפריד ביניהם, תיזהר. זה דבר אחד. לפי זה יוצא, כי פעולת התורה היא להאיר את הדרך עבור התפילה. כלומר, יש פעולה משותפת פה, משולבת, בין שני דברים של דבר אחד. ולכוון אותה שתהיה בדרך הישר. לכן, אם היה מתפלל עומד בחוץ לארץ, על ידי אור התורה יכוון תפילתו לארץ ישראל, הוא ניסה מירושלים ולבית המקדש ולקודש הקודשים, כמו שכתוב במלאכים, והתפללו אליך דרך ארצם. כלומר, מאיפה אפשר להתפלל? כשלתפילה יש כיוון. עוד פעם, אני לא מדבר רק על כיוון פיזי. כלומר, לא רק בגלל שאני מסתובב לכיוון ארץ ישראל, אם אני במטוס ואני לא יודע איפה אני נמצא, זה לא חשוב. העיקר שאני מכוון, זאת אומרת שאני נותן כיוון לגילוי הזה שיש לי בפנים. כלומר, אני צריך לדעת מה זה ארץ ישראל, כי לשם אני צריך להגיע עם התפילה שלי. אני צריך לדעת מה זה ירושלים. אני צריך לדעת מה זה הר הבית, מה זה קודש הקודשים. כל זה בכוונה שאני מתפלל לשם. עוד פעם, לא פיזי. כלומר, אני צריך לדעת שיש עולמות, שיש עולם הבריאה, שיש עולם היצירה, שיש עולם העשייה, וכל העולמות האלה מובילים אותי לעולם עליון יותר, שהוא נקרא עולם האצילות. אז חז"ל אומרים לנו לעשות שלושה צעדים אחורה, שלושה צעדים קדימה, לפני התפילה. למה? זה לא התאמנות קרקע. זה לדעת שאני יוצא משלוש מדרגות, משלושה עולמות, ונכנס דרך שלושה עולמות כשאני מגיע לעולם העליון. יש כאן כניסה, תהליך, אני הולך, גם בעמידה אני הולך. תשימו לב, פרדוקס. אני באמצע העמידה ואני לא מפסיק ללכת בתוך העמידה הזאת, שאני לא דז. אני עומד, אבל העמידה הזאת היא הליכה אמיתית, פנימית. כי התפילה צריכה כיוון. כדי לעלות כראוי אל מקומה, לפעול פעולותיה, ומקום העלייה מן העולם הזה לשמיים הוא ארץ ישראל, כמובן. משם יש לעלייה מרקיע לרקיע ומעולם לעולם שתגיע למקומה. ארץ ישראל היא מקום חיבור העולמות, מבחינת היסוד הקושר בין החלקים. בניקוד זה מקרא שורוק, מלאפום. עוד מעט נבין את הציור הזה, בעזרת השם. כלומר, למרות שהבנתי, למרות שאני עושה עכשיו עבודה, אני צריך כיוון. על כן צריכים להאיר את הדרך בפני התפילה, וזה נעשה על ידי אור התורה. יש לי פנס פנימי, בתוך התפילה, שזה התורה. התורה מאירה את תפילתי, זה שני חלקים של דבר אחד, כי עניין התורה הוא להורות. של מה זה תורה? מלשון אני מורה את הדרך. למי אתה מורה את הדרך? לתפילה, לגילוי, לגילוי החיים. כמו שכתוב בשמות י"ח, להורות להם את הדרך אשר ילכו. אז יש לי שאלה. אתה אומר לי שהתפילה היא בעצם לעלות. אני שואל אתכם, האם התפילה היא ממטה למעלה או ממעלה למטה? אם היינו צריכים לתת כיוון לתפילה, האם זה ממטה למעלה או ממעלה למטה? מה אתם חושבים? ממעלה למטה? ממטה למעלה, יש דבר מחלוקת. ברוך השם, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. האמת, אנחנו קוראים לזה עלייה. כן? כי אנחנו עולים, עליית התפילות. כן, עכשיו אמרנו מרקיע לרקיע וכו'. כי למה? למה אנחנו קוראים לזה עולים? זה כאילו שאנחנו הולכים אל תוך עצמנו פנימה, ודולים משם, מהבאר העמוקה. אז כשאני דולה, אני בעצם מושך כלפי מעלה, אני מרים את מה שהיה גנוז בפנים ומוציא אותו. אז זה נקרא עלייה. כלומר, אני מעלה ומוציא את ההרגשות, את העדינות שלי. כל מה שיש בתוכי, מכוח לפועל. ולכן אני עולה, זה נקרא עלייה. כמה שאני דולה יותר, הולך ושואב יותר, אני נקרא עולה יותר. כמובן אני מתעדן, הרעיון שלי מתעדן, אני צריך סילוב של רצון, אני צריך סילוב של מזג, אני צריך סילוב של תכונה, אני צריך סילוב של תולדה. הרבה דברים שאני לא יכול להסביר היום כי הם עמוקים מאוד. כל זה בדרך שלי לעלות למעלה, למעלה, למעלה. אבל במילים פשוטות. מה עושה התפילה? אם היא ממטה למעלה, היא פשוט מעוררת, ממטה למעלה זה כמו אש, שמעוררת את התורה. כלומר, אם התפילה היא ממטה למעלה, אז התורה היא ממעלה למטה. מה זאת אומרת שהתפילה היא ממטה למעלה? זאת אומרת שעל ידי התפילה, מה אני עושה? איך אני מעלה? מה זאת אומרת לעלות? לעלות זה במילה פשוטה בעברית להתגעגע. להתגעגע. אם אני מתגעגע למשהו, אני שולח אנרגיה שבעצם תעורר את התשובה. כלומר, התפילה, מה היא עושה? היא מעלה געגועים ותשוקה למי? לתורה. והתורה מה עושה? מחזירה אור לתפילה. כלומר, חיים. אתם מבינים למה הדבר דומה פה? אני לאט לאט מוביל אתכם לאיזשהו שילוב פה. למה זה דומה? אנחנו מדברים פה על זוגיות. זה זכר ונקבה. האישה מעוררת את הבעל והבעל מספיע לאישה. התפילה מעוררת והתורה נותנת חזרה. בקבלה אנחנו אומרים שהאור החוזר, כלומר האור שבא ממטה למעלה, הוא כלי לאור הישר. כמה שאתה מסתוקק, כמה שאתה רוצה, כמה שאתה מגלה מתגעגעות, געגועים, אתה בעצם שואב יותר ממעלה למטה. אז עכשיו אני חוזר על השאלה, התפילה היא ממטה למעלה או ממעלה למטה? היא בעצם שניהם. אנחנו אומרים שאנחנו בעצם עולים, אבל אנחנו גורמים שמשהו ירד. אז זה אותו דבר. זה נקרא עלייה שאני רואה. לפעמים אתה ברכב, ואתה רואה רכב שלידך שהולך אחורנית. אתה חושב שאתה מתקדם, אתה לוחץ על הבלמים. או הפוך, אתה רואה שהוא מתקדם ואתה חושב שאתה הולך אחורה. אתה עוד פעם לוחץ. למה? כי אתה יכול לראות מזוויות שונות. או זה נקרא עלייה, או זה ירידה, אבל זה אנחנו מדברים על אותו דבר. בעברית זה רעיון נחמד. רק בלשון הקודש, רק בעברית, כן? האישה היא הנקבה של האיש. אין דבר כזה בלשונות אחרים, נכון? אף פעם לא ראינו, אם מישהו מכיר פה לשון שיש לנו למשל איש, אישה, תגידו לי באיזה שפה בעולם, אין דבר כזה, אין. למה? כי אצל כל אומות העולם, האיש והאישה, כל אחד הוא מציאות בפני עצמה. כלומר, האיש יכול להיות לבד, ולא צריך אותה. והיא לא יכולה, היא צריך, לא צריכה אותו בכלל. לכן הוא קוראים לו מן והיא וומן, זה משהו אחר. אום, פאם, שמות אחרים, לא קשור בכלל. בעברית זה לא אותו דבר, אנחנו אומרים שהוא זה האיש והיא רק המשך ממנו. אישה. מעניין מאוד. כלומר, אצלנו אי אפשר לחיות בלעדה ובלעדיו. אי אפשר בלי החיבור האחד הזה, אתה עדיין לא שלם. זה בדיוק העניין הזה. תורה ותפילה זה זוגיות. זה מדרגה של חתונה. אם יש לי רק תורה, תחשבו טוב 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 מה קורה לכם. זה עכשיו מבחן של כל אחד, אף אחד לא יגיד לשני. אם אתם חזקים בתורה ולא מספיק בתפילה, זאת אומרת שאתם רק פוטנציאל. יש לכם הרבה בראש, אבל תכלס אתם לא יודעים לעשות. ואם אתם חזקים בתפילה ולא מספיק בתורה, אז אתם רק פה בעולם הזה, אבל אתם לא מבינים איפה זה מגיע ממש. אז אתם צריכים לאזן, אנחנו צריכים לאזן בין התפילה לבין התורה, כדי להבין שזה בעצם בית. יוצא איפה? כי תפקיד התפילה הוא להמשיך את אור התורה. זה התפקיד של התפילה. כמו שהאישה ממשיכה ומגלה את בעלה, ככה התפילה מגלה את בעלה. והבעל של התפילה זה התורה, זה אור התורה. כלומר, להמשיך את החיים דרך צינורותיה שלה, של התפילה, ונתיבותיה של התפילה, עד שיגיעו לעולם הזה ממש. זכר ונקבה ברא אותם, ויקרא שמם אדם. ולא בכדי נקראת תפילת 18. למה היא נקראת 18? כי יש שם רמז ברור לבחינת החיים. זה 18, זה חי. תגידו לי, מספור אנחנו נגלה שיש 19. אבל יש ברכה אחת היא תוספת שם. איזה? למצינים ולמינים אל תהיו תקווה. היא מחוץ למערכת, היא באה בשלב מאוחר יותר, זה גם סוד בפני עצמו, כן? שמואל הקטן. זאת אומרת, כמה ברכות אמצעיות יש לי? שם העיקר? 12. יש לי 3 בהתחלה, ו3 בסוף, ו12 באמצע. מה זה 12? כל השבטים. כלומר, החיבור העיקרי הוא 12 באמצע. אז יש כאן רמז ברור לבחינת החיים שהיא מובילה ומגלה. לכן נקראת תפילת 18. וכתן שהתורה נתונה מן השמיים, כך כל חידוש בה אינו אלא הופעה שמיימית נבואית מכוח הספקלריית נבואתו של משה רבנו עליו השלום.